שלום לכולם, אנחנו שוב בתוכנית הגרפולוגיה שבעזרת השם אנחנו בתוכנית הזאת נלמד תכונות אופי, נלמד כיצד על כתב היד אנחנו נוכל לראות איזה שהם תכונות אופי על האדם. אנחנו בכל תוכנית לוקחים איזה שהיא תכונת אופי. הפעם התוכנית שאנחנו ניקח זה אנרקסיזם. התכונת אופי שבאדם אנרקסיזם, אהבת העצמי. איך מזהים אנשים שמאוד מאוד 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 מאוהבים בעצמם? איך מזהים את הנושא של אהבה עצמית בכתב היד? או הפוך, כאשר ישנה פחות אהבה עצמית. אחר כך בעזרת השם ניתן גם טיפים כיצד להתמודד נכון עם הנושא הזה של אהבה עצמית. ואחר כך אנחנו נדבר על הנושא הזה של גרפותרפיה. גרפותרפיה זה הנושא הזה של כתב היד, כיצד ניתן לשנות את האישיות על ידי שינוי כתב היד. כאשר אני אשנה אותיות מסוימות בכתב היד שלי, או כאשר אני אכתוב באיזושהי צורה, ככה על ידי כך הנפש שלי תושפע בצורה קצת שונה, כמו שאומר המסילת ישרים, שהתנועה החיצונה היא מעוררת את התנועה הפנימית. נתחיל לאט לאט עקב בצד אגודל. הנושא שלנו היום זה נושא הנרקסיזם. נרקסיזם זה אהבה עצמית מרובה. אנשים שבאיזשהו מקום מאוד מאוד אוהבים את עצמם וכמעט לא רואים שום דבר חוץ מעצמם. דימוי עצמי מאוד מנופח. הטיפוס הנרקסיסטי הוא בעל דימוי עצמי מאוד מנופח. יש לו איזה אינפלציית האגו. הוא מרגיש את עצמו די מאוד מוכשר, רם מעלה, איזה סוג מסוים של פולחן האישיות סביב עצמו. הוא די טיפוס רברבן, אגוצנטרי. הוא מאוד 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 מבליט את הייחודיות שלו, כאשר הוא מאוד מנסה לראות את הסביבה שהיא לא כל כך בדיוק במקום שלי. אני פעם הייתי שחצן, היום כבר אני מושלם לגמרי. מראה מראה שעל הקיר, מי הכי יפה בעיר? הגברת יושבת, מאוד מאוד מערערת. יש לה ציפיות מאוד מאוד חזקות מעצמה ותובענות מהחברה. אני מרכזו של עולם. הטיפוס הנרקסיסט מרגיש שהוא מרכזו של עולם. הוא חש מצד אחד שהוא מתבזבז, מצד שני, החברה מפסידה אותי. למה החברה לא מנצלת אדם מיוחד כמוני? למה? 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 למה היא לא נהנית מספיק מהיוזמות שלי? אבל כשהחברה טובעת להוכיח בעליל, זה פשוט לא מכבודו. הוא מאוד 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 גאה ומצפה תמיד לבוא על מוכן. למה לא הכנתם לי? למה לא סידרתם לי? למה לא עשיתם? קשה לו מאוד להתמודד עם קשיים שניצבים לו בדרך. אבל הוא בעל רגישות אסתטית מאוד חזקה. יש לו גם דמיון עשיר מאוד, אבל לא ממש מעשי. כשהוא נכשל, הוא לא כל כך מודה ומחפש איזשהו מוצא של כבוד. הטיפוס הנרקסיסטי. בואו נתחיל לראות עקב בצד אגודל, מה זה הנושא הזה של טיפוסים נרקסיסטיים. כתוב בחזל, ואהבת לרעך כמוך. שבן אדם צריך לאהוב את החבר שלו כמו שהוא אוהב את עצמו. מאוד חשוב הנושא הזה של בן אדם יעריך את עצמו, יאהב את עצמו וידע כמה שהוא שווה. בגלל שכאשר בן אדם לא יודע מה הוא שווה, הוא יכול לזרוק, אם יש לך איזה טרנזיסטור, שהוא שנים, שנים אותו טרנזיסטור, אתה לא תלך לתקן אותו, תקנה MP3 חדש, יופי. אבל כאשר המכשיר הוא מאוד 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 יקר, אתה יודע שמאוד כדאי לתקן את המכשיר. כיצד אנחנו לפי כתב היד נוכל לזהות את הטיפוסים הנרקסיסטיים? דבר ראשון, נוכל לראות שבכתב היד של הטיפוס הנרקסיסטי, הכתב יהיה גדול מאוד. הוא יהיה מאוד גדול ומאוד כערתי. הכתב הזה נקרא כתב מלא, גדול, הרבה יותר מ-3 מילימטר באותיות ב', ר', כף. האותיות פ', השינים יהיו מאוד 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 גדולים למעלה ומפותחים. אנחנו יכולים לראות כאן שהנה חתימתו של וולט דיסני. פה אנחנו יכולים לראות בחתימה כמה דברים סימנים מאוד מעניינים של טיפוסים נרקסיסטיים. אם נשים לב כאן, אנחנו יכולים לראות את הסמיילי שמחייך מפה למטה. נוכל לראות גם את הקערות המאוד גדולות, הכתב המלא והמאוד מאוד מאוד יפה. יש לציין, כאשר בכתב יד של אדם הוא מאוד יפה ומאוד מלא, ישנה נטייה מאוד גדולה לאסתטיקה, ישנה נטייה מאוד גדולה ליופי, וככל שהכתב הוא יותר גדול ויותר עגול, יש גם רגשות מאוד מאוד מוגברים, שהרגשות האלה לפעמים לא מגיעים בצורה הנכונה. אין ספק שטיפוסים נרקסיסטים מאוד פגיעים, מאוד 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 פגיעים. טיפ מאוד חשוב לנושא הזה של הפגיעות. האם ידידי היקרים, אני חייב להיעלב כל פעם שמעליבים אותי? האם בעצם זאת מציאות שקיימת בעולם? מישהו פוגע בי, אני נפגע. האם יש מציאות כזאת? כאשר מישהו פוגע בי, אני נפגע. האם הדבר הזה נכון או הדבר הזה לא נכון? זאת היא השאלה מאוד מעניינת שאנחנו נשאל אותה. האם כשמישהו פוגע בי אני חייב להיפגע או לא חייב להיפגע? זאת השאלה. ידידי היקרים, בואו נחשוב קצת טיפה יותר עמוק. לא חייבת להיות מציאות, בעצם זאת בחירה שלי. ואני אתן לכם דוגמה. כי אם בן אדם חושב על עצמו משהו, שהמשהו הזה, בן אדם חושב שהוא לא מספיק חכם, ומישהו ברחוב אומר לו, סליחה ידידי היקר, אתה טומטום. הראש שלך קרש מצופה זהב, אתה סתום. האם הוא ייפגע או לא ייפגע? זה מאוד תלוי מה הוא חושב על עצמו. אם בן אדם חושב על עצמו שהוא חכם, הוא לא אמור להיפגע. אם בן אדם חושב על עצמו שהוא טיפש, ויש לו רגשות, אני לא מרגיש טוב, אני לא כזה חכם, אני לא... אז הוא ייפגע. הוכחה לזה. אני אשאל אתכם עכשיו, כמה זה בבקשה אחד ועוד אחד? בבקשה תענו, כמה זה אחד ועוד אחד? שתיים? אתם לא יודעים חשבון. אתה שצופה עכשיו, את גברת שצופה עכשיו, אם אמרת שתיים, זה סימן שאת לא יודעת חשבון. מישהו נפגע? שואל אתכם, נפגעתם? לא נפגעתם. למה לא נפגעתם? כי אתה יודע בוודאות שזה שתיים. כל תכונת אופי שאתה יודע אותה בוודאות על עצמך, אין לך שום בעיה איתה. כל תכונת אופי שאתה מפוקפק, אז אתה נהיה פגיע. הטיפוס הנרקסיסטי, אנחנו יכולים לראות שהכל מנופח כלפי חוץ. אין אמת בפנים. אין אמת, אין את הדברים הקטנים שמחזקים מאוד בפנים. וכשהכל מנופח כלפי חוץ, יש איזו שהיא בעיה. אנחנו נוכל לראות עוד ניפוח בכתב היד, זה ניפוח באזור התחתון. אם נשים לב, אנחנו יכולים לראות כתב מאוד גדול, ובאזורים הקטנים נפיחות מאוד גדולה. כאשר ישנה נפיחות מאוד גדולה באזורים באזור התחתון של כתב היד, זה גם כן יכול להוכיח על אדם שהרמה היצרית שלו ואהבת הפאר שיש לו היא מאוד גבוהה. ככל שהאזור התחתון יותר חזק, יותר מנופח, יותר גדול, אנשים שאוהבים את החיים, אוהב ספות יפות, מאור של חתול, הוא אוהב לשים לו, להתלבש יפה, הוא אוהב לשים פרוות, אוהב את החיים הטובים, גברת הולכת עם מרנק, מאור של נחש מקסיקני, כל מיני רעיונות כאלה. רווח בין אותיות ורווח בין מילים. כאשר הרווח בין האותיות ורווח בין מילים הוא תקין, זה גם כן מעיד על סדר וארגון. בדרך כלל לטיפוס הנרקסיסטי אנחנו נמצא רווח בין אותיות, רווח בין מילים, כאשר הרווח הוא תקין. זווית הכתיבה כמו שאנחנו רואים כאן בכתב היד הזה היא זווית ישרה. זווית ישרה בעצם מסמלת לנו אדם שהמוח שלו חושב בצורה הגיונית וישרה. זאת אומרת, אני רוצה להיות מסודר, רוצה להיות מאורגן, כמו בן אדם, לסדר את הדברים כמו שצריך, כדי שאנשים לא יוכלו להגיד שאני בעצם לא בסדר. עוד דבר מאוד מעניין שאנחנו נוכל לראות אצל הטיפוס הנרקסיסטי, זה כתב יד גדול או חתימה גדולה. לא כל אדם יש בו את כל הטיפוסים הנרקסיסטיים, ולכל אחד מאיתנו חייב להיות איזושהי נרקסיסטיות מסוימת. כי אם לבן אדם אין נרקסיסטיות מסוימת, חסר קצת באהבה עצמית, זה בעיה. הדבר הראשון שבן אדם צריך לאהוב בעולם הזה זה את עצמו, כי מי שאוהב את עצמו, אוהב את אשתו, אוהב את הילדים, אוהב את הקדוש ברוך הוא, וגם את גברת שוורצברגנטס בחנדוביץ', ומי שלא אוהב את עצמו, מאוד קשה לו לאהוב אנשים אחרים. מאוד קשה לו לאהוב אנשים אחרים. אם נשים לב, מה שאנחנו נוכל לראות בכתב הבא, אני יכול להראות לכם כתב כאן, זה כתב של בחורצ'יק אחד, עורך דין, מצליח או לא מצליח, אני לא כל כך יודע. שמו in United States is ברק חוסיין אובמה. הבחורצ'יק הזה קוראים לו ברק חוסיין אובמה, אנחנו יכולים לראות כמה דברים מאוד מעניינים. קודם כל, כתב היד בשורה עולה, מה שמעיד על אדם בעל מרץ, בעל התלהבות. תראו את ההבדל בין החתימה לבין הכתב. תראו כמה שהחתימה ענקית מהכתב. כאשר החתימה היא מאוד 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 גדולה ביחס לכתב, זה מעיד על טיפוס שאוהב לעשות רוח, טיפוס דרמטי. אין ספק שברק חוסיין אובמה יש בו נרקסיזם. אין ספק שלברק חוסיין אובמה יש מניפולטיביות מדהימה. אם נשים לב לחוטיות שיש בתוך החתימה, כתב מאוד חוטי. חוט יכול להיכנס לכל מקום. לכל מקום. אין לו בעיה להיכנס לכל מקום. לאובמה אין בעיה להיכנס לכל מקום. הוא חריף, הוא פיקח, הוא רב גוני, הוא גם מראה את עצמו ברמה מאוד מאוד גדולה וגבוהה. השורה העולה והרווחים שיש בין האותיות והאזור העליון המפותח מסמלות קצת פנטזיות. זאת אומרת, באיזשהו מקום יש לו איזה קצת מרץ והתלהבות שהם לא תמיד תואמים עם המציאות העכשווית שיש. החתימה המאוד מסודרת שיש כאן למטה והמספרים המסודרים מעידים על אדם פיקח, חריף, בעל חשיבה מאוד הגיונית ובעל מרץ קשה לו, יש לו גם אימפולסיביות וגם נרקסיזם. דיברנו בשיעורים הקודמים על אימפולסיביות. כשאני מסתכל על אובמה, אני יכול לראות נרקסיזם, אני יכול לראות אימפולסיביות, ואני יכול לראות גם אינטגרטיביות. אהבה, יחס, רציני, אדם שלא מסוגל לשבת רגע אחד, תמיד חייב לעשות משהו. אז ראינו אצל אובמה שיש גם טיפוסים נרקסיזם, ובעצם עכשיו בואו נראה בעצם, נדבר קצת על הנושא של הנרקסיזם ונראה כיצד אנחנו יכולים לעבוד על הנרקסיזם, לנווט אותו לכיוון החיובי בחיינו. אנחנו נתחיל עם הנושא הזה שנקרא גרפותרפיה, גרפותרפיה שינוי האישיות על ידי שינוי כתב היד. אנשים שסובלים מנרקסיזם והם סובלים מזה. זאת אומרת, הוא סובל מזה שהוא דואג כל הזמן לעצמו. הוא סובל מזה שאנשים אחרים מוזנחים והוא הכי מטופח שיש בעולם. או שיש ילדים. שאנחנו רואים שהם מפתחים איזושהי נרקסיסטיות. אז קודם כל, אם ילד מאוד מאוד נרקסיסט ומאוד דואג לעצמו ומצייר כל דבר מאוד בגדול ומאוד עגול, אנחנו נעשה לו פה גרפותרפיה ונלמד אותו לצייר קצת יותר קטן ממה שהוא מצייר. כי אם הילד יותר מדי חושב את עצמו, ושהוא כבר פוגע באנשים אחרים, אנחנו נלמד את הילד לצייר יותר קטן. לא רק לצייר יותר קטן, גם לכתוב קצת יותר קטן. כי אם בן אדם כותב יותר קטן, הוא גם מרגיש יותר קטן. כתב יד קטן מסמל צניעות. כתב יד גדול מסמל אהבה עצמית, מסמל נרקסיזם, להקטין קצת את כתב היד. במידה ואדם רוצה לעבוד על הנרקסיזם שיש לו. מצד שני, גם צריך לעשות קערות נחמדות עם נתינה. קערות חזקות עם נתינה מסמלות ונותנות כוח מאוד חזק לנתינה. שוליים, חשוב מאוד שבכתיבה שהשוליים ייכתבו קדימה. כאשר בן אדם כותב קדימה, הוא בא לכיוון החברה. כתוב בחז"ל שהזאב נקרא חיה רעה. למה הזאב נקרא חיה רעה? דבר מאוד מעניין. הזאב הוא טורף כבשים. כאשר הכבשים מטיילות ככה, הוא הולך, הזאב מטייל, הוא רואה איזה קבוצה, תריסר כבשים מדברות על ענייני דיומה. הזאב עובר, שומע, הוא הולך ככה מהצד, רואה כבשה, אומרת ככה, ביי, גי, צ'י, צ'י, מה היא רוצה? מה הן מדברות הכבשות האלה? מה הם רוצים הכבשים האלה? בטח הם מדברים עליי. הם מתכננים משהו, הם חושבים עליי, הם מתכננים משהו עליי. ואז הוא יוצא וטורף את אחת הכבשות שיש שם. ידידי היקרים, אם בן אדם חושב שכולם מדברים עליו, הוא חיה רע. מי מדבר עליך? מי כל היום חושב עליך? ילד, בן אדם שחושב שכל העולם חושב עליו, יש בו איזה סימפטום ילדותי. הבן שלי, משה חיים, היינו אצלו בחלקה במירון. ילד בן 3. עשינו לו חלקה, הגזרו לי השערות, מה קרה לך? שיר, כולם מה זה אמרו, כולם מה זה שאלו, מה קרה לך? איפה הטלטלים? לא מכירים אותך. שמחה גדולה, עושים חלקה לילד בגיל 3, חותכים לו את השערות, איזה יופי. הלכנו בלג בעומר, ולפני שיצאנו אמרתי למשה חיים, משה חיים, אתה יודע כמה אנשים יהיו בחלקה שלך? אומר לי, אבא ואמא ואחותי. אמרתי לו, לא, יבואו 500,000 איש. מכל הארץ בעולם יבואו לחלקה שלך. הגענו אני, אשתי, אברהם, בני הגדול, ביחד עם משה חיים ותהילה, מגיעים לרבי שמעון בר יוחאי, ואז משה חיים רואה עשרות אנשים, אלפי אנשים מגיעים. אומר, כולם הגיעו בשביל מי? בשבילי. ידידי היקרים, זה תפיסה של ילד. זה תפיסה של ילד. הנרקסיזם מסמל את הערכה עצמית לא נכונה. לעומת זאת, הפוך. עדיף שלבן אדם יהיה נרקסיזם מאשר הדימוי העצמי שלו יהיה קטן. דימוי עצמי מאוד קטן. שבה אצלי גברת אחת במשרד. היא רוצה ללמוד להיות אדריכלית. אחורה, בת 33, נשואה, רוצה להיות אדריכלית. הביאה לי את כתב היד, תגיד לי להאם לפי כתב היד אני יכולה להיות אדריכלית. הסתכלתי על כתב היד שלה. בדקתי, הבחנתי, שאלתי אותה, תגידי לי, זה שאת רוצה להיות אדריכלית, כמה אחוז מזה את רוצה לעבוד, וכמה אחוז מזה את רק רוצה שיהיה לך תעודה כדי לחזק את הדימוי העצמי שלך? שאל אתכם שאלה כנה ואמיתית. האם מאוד ייתכן שאדם יישב וילמד 4-5 שנים עורך דין, רק כדי להוכיח לעצמו שהוא מסוגל להיות משהו? הנה, יש לי תעודה. הנה עברתי משהו. הנה אני שווה. האם ייתכן שאדם יבזבז כל כך הרבה זמן בחיים שלו על מנת להוכיח לעצמו שהוא שווה כל כך הרבה? כן. אמרתי לגברת, לפי עניות דעתי, זה אדריכלות, זה לא הכיוון שלך. וכשהסברתי לה את כל העבודה באדריכלות, היא בעצם תפסה שזה לא בשבילה. כל מה שהיא רצתה ללמוד זה רק מה כדי לעשות חובת הוכחה לעצמה שהיא משהו מיוחד. ידידי היקרים, אין בעולם הזה יחידי סגולה. יש יחידים שהצליחו להוציא את הסגולה מתוכם. בכל יהודי יש סגולה. בפנים, בכל יהודי יש סגולה מיוחדת. סגולה מאוד חזקה. ואם היהודי הזה לא מוציא מהכוח את לפועל את הכוח שיש בו, הוא עבוד. לכל אחד מאיתנו יש אנרגיה. אם אני באנרגיה הזאת לא בונה, לא יוצר, לא עושה שום דבר, אני נופל. ידידי היקרים, אם אני את האנרגיה הזאת לא משחרר בכיוון החיובי, אני כתוב בחזל, אדם לעמל יולד. ויער מנוחה כי טוב היית שכמו לסבול. חזל מגדירים לנו אדם לעמל יולד. אדם לא עובד, משתגע. משתגע. השעמום מוציא את הבן אדם. מוציא, שגרונות נכנסים לבן אדם כשאין לו תעסוקה. כשיש לו סדר, כשיש לו ארגון, כשיש לו סדר יום, כשיש לו חטבת יצירה, הוא רץ קדימה בחיים שלו. כשחסר לו את החטבת יצירה הזאת, באמת הוא בן אדם שתקוע. באמת הוא בן אדם שתקוע. עוד דבר מאוד חשוב לטיפוס הנרקסיסטי. טיפוס הנרקסיסטי חייב לדעת לעזור לבני אדם. הטיפוס הנרקסיסטי חייב לעשות כל פעם צעד אחד קטן. שימו לב דבר מעניין. היום יש טרנד מאוד גדול לנושא הזה של לאכול אוכל בריא. קמח מלא, יטריות
מקמח מלא. סוכר חום. קמח חום. אבטיח אדום. כל אחד יש לו איזשהו טרנד. אוכל מלא. אתה לפעמים בא לשבת במסעדה, אתה רואה בן אדם אוכל את הפרחים, אתה אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר, לא, זה בריא, זה פרח, הוא חושב שפרחים זה נהיה תפריט. אתה כבר לא מבדיל בין מה שיש בתוך נבטים, מביאים לבן אדם לכל נבטים. לא, מה זה בריא? טרנד! אין שום ספק שבריאות זה דבר מאוד חשוב. אפשר לקרוא ברמב״ם, מה זה אוכל בריא, וזה דבר חשוב. שאלה אתכם שאלה אחרת. האם זה בריא לדחוף למישהו בכוח אוכל בריא? ילד לא רוצה לאכול בריא. הוא רוצה לאכול לחם עם מרגרינה וחימה. לא רוצה בריא. אם אני אדחוף לו בכוח אוכל בריא, זה בריא לילד לדחוף לילד אוכל בריא? בכוח? זה לא בריא. כי זה נגד הטבע. זה לא יהיה בריא להכניס למישהו אוכל שהוא לא בריא בכוח. זאת אומרת, שהדבר הכי חשוב של הנפש שהיא זקוקה, זה התאמה לחלק שלה בדיוק. אריה מלך החיות. פעם אחת החליט שהחיות לא מספיק אינטליגנטיות. הוא רוצה ללמד את החיות כיצד לחיות בעולם הזה. אסף את כל החיות, ג'ירפה, פיל, חתול, נמר, חמור, עגל, זרזיר, שואל, עורב. כל החיות הגיעו. הביא מרצה למנהל עסקים. עניבה עם דובון, מרצה למנהל עסקים. הגיע המרצה, מתחיל לדבר. החמור והעגל מסתכלים אחד על השני, לא מבינים כלום. מה הוא מדבר? השואל היה חריף, איזה יופי, מנהל עסקים, השואל, הזרזיר, העורב. השואל, הזרזיר והעורב השתתפו בשיעור ברמה מאוד גבוהה. החמור מסתכל על העגל, העגל מסתכל על החמור. ואף אחד לא מבין מה הם עושים. נגמר השיעור, בסוף היום היה מבחן. החמור והעגל, כל אחד מהם מקבל אפס. השועל, הזרזיר והעורב מקבלים 100. חמור בא הביתה, מראה לאמא שלו. חמור, חמור, מה יעשה? מחרת היה שיעור בהרמת משקולות. חמור והעגל היו מאושרים. איזה יופי, הרמת משקולות. אני יכול להרים מכאן, אני יכול להרים מכאן, אני יכול ללמוד, לחשב, עומסים, אני מרים, אני הולך, אני... שמים עליי מסעות. איך מחשבים את המסעות? נפלא! ממש נפלא! איזה יופי! מה? הזרזיר, השועל, העגל. מסתכלים אחד על השני. אנחנו נרים משקולות? אנחנו לא מרימים שום משקולות. סוף היום היה מבחן. הזרזיר, השועל והעורב, קבלים אפס. החמור והעגל, 100. ואז החמור בא הביתה, מראה לי אמא שלו את המבחן. ואיך שהוא מראה לי אמא את המבחן, הוא אומר לה, אמא קיבלתי 100! אמא שלו מכניסה לו סתירה. למה הכניסה לו סתירה, אמא שלו? היא אומרת לו, תגיד לי, אם אתה כזה חכם, למה אתמול הוצאת האפס? ואז נהיה בלגן בכל הבית ספר. איך יכול להיות שתלמיד יום אחד מקבל אפס, יום אחד מקבל 100? איך יכול להיות שהצפרדע מקבל אפס במנהל עסקים ו100 בשחייה? אף אחד לא הבין את זה. אף אחד לא הבין את זה. ואז החליטו כל ההורים ביחד לעשות ועדה פדגוגית. האריה עמד בראש הוועדה, הג'ירפה עמדה, למה הסתכלה ושאלה למה. והזברה לא הגיעה כי היא לא מצאה משהו ללבוש. אבל ההחלטה של הוועדה הפדגוגית הייתה מדהימה. החלטה מדהימה. החמור והעגל, שהם מבינים טוב במסעות, הם התעסקו אך ורק במסעות. והעגל... מבין מסעות, זה מה שהוא יעשה בחיים שלו. והג'ירפה תתעסק במה שהיא טובה. והארנב במרוץ. והשועל יפתח עסק. ילך ללמוד מנהל עסקים. כי לזה הוא מתאים. כי לזה הוא טוב. כאשר בן אדם מתחבר למה שהוא טוב באמת, הוא יכול להתקדם, הוא יכול להרגיש שמח.
כאשר בן אדם מסתתר באיזושהי נרקסיסטיות מסוימת, אני ואני ואני, הוא לא יכול להגיע להרבה. הוא לא מסוגל, כי אתה לא מתחבר לחלקים האמיתיים שיש לך בצד. ידידי היקר, כאשר בן אדם מתחבר לחלק שלו, all glory, come for daring to beginning, כל ההצלחה, אתם יודעים איפה היא מגיעה? מהאומץ להתחיל! כאשר אני מתחיל ומתחבר לאישיות האמיתית והפנימית שלי, אני אף קדימה. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היום בו נולדת, הוא היום בו החליט הקדוש ברוך הוא שהעולם אינו יכול להתקדם בלעדיך. העולם לא יכול להתקדם בידיך. לכן ידידי היקר, מה שבן אדם צריך לעשות זה להתחבר לעצמו, לפנימיות שלו, לאמת שלו, לכוח שלו, ומכאן לעוף מאוד 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 קדימה. תזכרו ידידי היקרים, תזכרו, אל תהיו מציאותיים, תיצרו את המציאות. להתראות בתוכניות הבאות.